ברגע שאני יודע דבר אחד, שאני עובר ברחוב, ואתה תראה שאני עובר ברחוב, אתה רואה את התעודות שאני מבקש באנשים, על ידי כך שאתה יודע, אני נתקע באנשים, אנחנו רוצים להודות לך זה, בזכות זה שאתה באמת נלחם להוריד את יוקר המחיה בתוך הרשת שלך, ואתה מלמד אותנו איך לקנות, אנחנו חוסכים עשרות אחוזים, ואנחנו יכולים להביא אוכל לילדים שלנו.
זה היה רמי לוי, מתוך הפודקאסט עושים סדר בבית. רעיון מיוחד על אהבה ברחוב, יוקר המחיה של הישראלים, והחלומות להמשך. לינק להזנה בתיאור הפרק. משקיעים חכם עם עורכת הדין דפנה שחר מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, לכל המאזינים והמאזינות, החדשים והוותיקים. כיף שאתם איתנו שוב בפודקאסט משקיעים חכם מבית אולין. והפעם קפצנו לנתניה, לבדוק שם את פוטנציאל ההשקעה בהם. אני דפנה שחר ונמצאים פה לצידי, מיקי כהן, מנכ"ל חברת קאסה המשווקת את פרויקט ימים הצעירה של קבוצת יובלים, בנתניה כמובן. והשמאי חיים מסילתי שסיים עכשיו שתי קדנציות בתפקיד יושב ראש לשכת השמאים. שלום לכם. אז קצת נתונים על נתניה. אוכלוסיית נתניה מונה כ-230 אלף תושבים בכ-73 אלף משקי בית. היא השביעית בגודלה בישראל. תוכנית המתאר של העיר מתכננת להגדיל את האוכלוסייה בנתניה לכ-350 אלף תושבים ולהוסיף 1.4 מיליון מטר נדלן מניב. לבירת השרון יש כמובן חוף ים מאוד יפה, נגישות מיטבית, שני אזורי תעשייה בעירוב שימושים, שוק ומרכז עיר שמתפקדים, וגם עצה לא מבוטל של שטחי מסחר, אמנם קצת מיושנים כל נושא המסחר, אנחנו נדבר על זה בהמשך. נוסיף לכך את המרחק הלא מאוד גדול מתל אביב, אז ללא ספק כל אלה הופכים אותה לסופר אטרקטיבית בקרב תושבים. לא פלא שנתניה מצליחה לייצר גידול משמעותי באוכלוסייה, באמצעות בניית יחידות דיור בהיקף גדול יחסית של כ-1,300 יחידות דיור בממוצע בשנה, שהמחירים עולים בשיעור גבוה בגלל הביקוש הגדול בעיר. העיר מאוד מאוד אהודה על תושבי חוץ, ותופסת כ-10% מהיצע הדירות שרוכשים תושבי חוץ בישראל, שזה באמת נתון מדהים. אני חושבת גם הצרפתים, גם הרוסים, כולם אוהבים את נתניה. מיקי, הייתי רוצה באמת להתחיל איתך. איך אתה רואה את העיר בתור מישהו שבאמת חי אותה המון שנים בתחום השיווק?
אז ככה, אז באמת נתניה כעיר נהנית מביקושים מאוד מאוד גבוהים, היא גם נהנית מהגירה מאוד חיובית פנימה, זאת אומרת מבחוץ. אמרת ונגעת יפה, גם תושבי חוץ מאוד אוהבים את העיר. אני אוסיף ואומר שגם אנגלוסקסים, אנגלים, דרום אפריקאים, מעבר לקהל הצרפתי שאנחנו מכירים, שחי את העיר. אז ככה שאנחנו באמת, מה שאנחנו חווים היום, לפחות כבר בעשור האחרון, העיר נהנית מהתנופה הזו. קצב מחירות מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד חברות בשנים האחרונות גם כן נכנסו למגרש הזה של נתניה. אפשר לראות כל מיני שכונות חדשות שבאמת קמו, אם זה בצפון העיר, אזור חדש עכשיו שבדיוק באזור חבצלת שם שמוקם. בדרום העיר, אזור של פארק הים גם כן, עכשיו עובר שינוי אפילו התחדשות עירונית מאוד גדולה, מרכז העיר, בין אם זה צפון מרכז העיר או דרום מרכז העיר.
כן, תכף אנחנו ניגע ככה באמת בדרום העיר שעוברת התחדשות מאוד משמעותית, פינוי בינוי, ובאמת עשו את זה ככה, העירייה בשלבים, אבל שלב א' כבר התחיל ובאמת מהפך. דיברת על זה שיש הרבה ביקושים, גם עכשיו בתקופה הזו שהיא קשה יותר, שמרגישים את הריביות שעולות, לאנשים יש פחות כסף, המשכנתאות הרבה יותר יקרות, עדיין יש ביקושים מאוד גבוהים או שמרגישים את העצירה?
תראי, הביקושים עדיין שם. זאת אומרת, אנשים כן עדיין מעוניינים לרכוש, כן עדיין מסתובבים. אנחנו, בואו נגיד שאנחנו מרגישים את ההססנות של הלקוחות, יכול להגיד שיש דרכים להתמודד עם זה, זאת אומרת, לקוחות רוצים לקנות את החלום, נקרא לזה, אז אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם כלי מימון למיניהם, בין אם זה כל העולמות של 20-80, כן עם פטור מדד, בלי פטור מדד, ואז בעצם המשחקים הם ללונג רן, זאת אומרת, 3-4-5 שנים למסירות, כשיש איזושהי אמונה של הלקוח שהמצב יתייצב, ואולי אפילו יירגע בהמשך, אז לכן אנחנו ניגשים לפתרונות האלה מעולמות המימון.
אוקיי.
כדי להתמודד עם זה.
חיים, הייתי רוצה לשאול אותך באמת מהזווית השמאית, איך אתה רואה את נתניה?
חוותה, התנה, במיוחד בכל מה שקשור לשכונות החדשות שלה, נת 600 וכל השכונות חוץ יותר לכיוון הצפון, באמת עיר מאוד מאוד מבוקשת גם על ידי תושבי הארץ, גם על ידי תושבי חוץ, אבל אני רק רוצה להזכיר שמדובר בעיר בת 90, עם מרכז עיר די ישן, רחוב הרצל וכל הסובבים אותו השוק. זו עיר שהמרכז שלה ישן, ויאמר לזכות היזמים וראשת העיר בנתניה, שבאמת קלטו את העניין ויש שם תנופת התחדשות עירונית יפה. עדיין יש מה לעשות, אבל אני בהחלט סבור שנתניה זו אחת הערים שפוטנציאל ההשקעה בהם הוא פוטנציאל יפה, שכן עדיין ניתן למצוא במרכז העיר דירות ישנות, מחירים יחסית סבירים, שאחרי ההתחדשות והקמת המגדלים החדשים, יניבו תשואה מאוד מאוד יפה למשקיע.
אז אתה עדיין רואה שם הזדמנויות.
בהחלט כן, במיוחד בכל מה שקשור להתחדשות העירונית במרכז העיר, בהחלט כן.
כן, אז באמת אתה ככה נוגע בהתחדשות העירונית, והתחלתי לדבר כי התחלנו לדבר על דרום העיר, כל האזור שנושק לפארק הים זה נקרא, לשכונת עיר ימים, ובאמת זה מדהים שם, כי יש המון המון התחדשות בנתניה, ובקריית נורדו עצמה, שבאמת יושבת ממש כמובלט, אפשר להגיד, בין שלוש שכונות טובות בדרום נתניה, עיר ימים, עיר רוסים ואגמים, הרבה מאוד חברות יזמיות גדולות זיהו את הפוטנציאל שם ובונות, וחברת יובלים בעצם מחדשת במסגרת פינוי בינוי את המתחם הראשון, ואולי גם אני חושבת הגדול ביותר בקריית נורדו, ששלב א' שלו כבר בביצוע. מה אתה חושב על פוטנציאל ההשבחה שם? מה אתה מזהה שם? איך הביקושים שם?
אז ככה, אז באמת יובלים, בכלל רגע שנייה נתחיל קריית נורדו באמת, העירייה באה והגדירה שהשכונה הזו צריך לטפל בה, זה אחת מחמשת השכונות הפחות טובות בעיר, אבל היא הכי טובה מבין כל החמש, והיא באמת מובלעת של שלוש שכונות טובות, עיר ימים בדרום, אגמים בצפון, ובאמת העיר רוסים פארק הים בצד המערבי. יובלים באמת קדמה פרויקט אולי באמת הכי גדול, סדר גודל של כמעט 900 יחידות, זה הפרויקט הראשון דרך אגב שאושר בוותמל ב-2018, כפרויקט שהוא סוג של פורץ דרך. שלב א' שלו כבר עלה על הקרקע באמת, עלינו על הקרקע באזור של אוגוסט האחרון, ומונה כ-480 יחידות. היתרון בעצם של הפרויקט, רחוב זלמן שניאור, הוא הפרויקט הראשון ברחוב שעלה על הקרקע, מתוך סדר גודל של כמעט 2,500 יחידות שהבנו ברחוב הזה. ברחוב הזה אפשר להגיד שהוא די היסטוריה. כי בצד אחד יש לנו צמודי קרקע בצד של נורדו, והצד השני שלו בעצם בצד המערבי זה האירוסים. אז ככה שמה שאנחנו רואים זה ההזדמנות לגור בערכים נמוכים יותר מעיר ימים, כשמה שמפריד בינינו לעיר ימים זה סך הכל ציר ראשי אחד, ציר בן גוריון. אז ככה שאם עיר ימים נושקת איפשהו לאזורי החמישה מיליון שקלים, אז אתה עובר את הכביש.
5 מיליון שקלים. מה, ל-100 מטר, אם אנחנו מדברים על...
דירות 5 חדרים כבר באזור הזה, של אזור 5 מיליון שקלים. זאת אומרת, דירות יד שנייה היום זה 4 מיליון ומעלה. 5 חדרים חדשה אצל יזם על הנייר, יכולה לנו סביב 4-6 ל-5 מיליון. וזה יחסית פרויקטים אחרונים בשכונה, כי היא די נסגרת. אז ככה שממש מעבר לכביש, אתה יכול ליהנות מדירות 5 חדרים, סביב 3 מיליון שקלים.
באזור זלמן שניאור של ההתחדשות.
כן, כן, כן. אז יש פה איזשהו פער של בין, איך נקרא לזה, בין 1 מיליון ל-2 מיליון שקלים במינימום, סך הכל מעבר לכביש, כשאתה נהנה ומשתמש באותם פסיליטים של שכונת עיר ימים, זאת אומרת, את החינוך, אז הילדים של נורדו יכולים לבוא וללמוד בבית ספר חפר של עיר ימים, או בגורי, הקניון שמשרת בעצם את כולם, זאת אומרת, זה, בוא נגיד שזה האחות הקטנה של עיר ימים. דרך אגב, לא סתם גם קראנו לפרויקט ימים הצעירה.
שזה כבר בעצם, נכון, חיים, מיתוגית, כשלוקחים את השם ימים הצעירה, סביוני...
לספח למשהו טוב, לספח למשהו טוב.
בוא נגיד שהמותג סביון מונף על ידי הרבה גורמים, וכנראה שנתניה עושה יפה תוך שימוש במונח ימים.
כן.
מותג טוב, כן, ימים זה יפה. אגב, זה לא כל כך... זה לא מנותק מהמציאות, כי באמת לעיר הזו יש חופי ים נהדרים, וים הוא בהחלט מוטיב מרכזי בנתניה. לא בכדי תושבי החוץ, כמו שאמרת קודם, אוהבים את העיר הזו, וזה בסדר, זה בסדר למתג נכון.
חד משמעית, אני חושבת גם שמימים הצעירה, זלמן שניאור של היום, שבאמת התחיל שם כל הפינוי-בינוי ועלו על הקרקע, אני חושבת שיש מקומות שירו מהם גם ים.
יש, כן, אנחנו גם נראה ים מהפרויקט עצמו, כן.
נכון, ולשים לב, נכון.
נכון, שוב, יש, כמו שאמרתי קודם, את מרכז העיר, את בארי וצוקול, ורחובות שהם, צריך לתת עליהם את הדעת.
אז באמת, איך אתה רואה, חיים, שוב, מנקודת ראות שמאית, את נתניה, שהיא בעצם מתחלקת, אני רואה אותה מתחלקת לשלוש בעצם, כי מצד אחד יש כביש שהחוף עובר ומפצל את נתניה לשתיים, ומצד שני יש את דרום נתניה, שזה כל האזור באמת של ההתחדשות העירונית ליד עיר ימים, של ימים הצעירה, ומצד של קריית נורדו, ומצד שני יש צפון העיר, שזה יותר האזור של רחוב הרצל, כל המסחר הישן, חיים, שהזכרת בהתחלה. מבחינת פוטנציאלים, היית צריך לקמת את זה, לחלק את זה. איפה אתה רואה יותר פוטנציאל השבחה, או שזה זהה?
תראה, אני סבור שאין וקום. בסוף, מי שלא יכול לקנות ב5 מיליון, ינסה לקנות ב4 מיליון, ואחר כך ינסה לקנות ב3.5 מיליון, ועל זה הדרך. לכן לדעתי, תלוי למה את קוראת פוטנציאל. אם זה מישהו שיש לו כסף, 3, 3.5, 4 מיליון שקלים, אז הייתי באמת מנסה לקנות באזורים היותר צפוניים של העיר, כמו שנאמר כאן קודם, באזורים שיש בהם את אותו פער של מיליון, של מיליון, מיליון וחצי, ולעשות את הפליפ הזה. אם מדובר במשקיע שלא רוצה לגור בעיר, אלא בא להשקיע כסף על מנת באמת להניב תשואה פרופר, הייתי מתמקד דווקא במרכזה הישן של העיר, שם לדעתי עדיין ניתן למצוא דירות בסכומים יחסית נמוכים, ופוטנציאל ההשבחה שם, בפליפ, אני מתכוון בהשקעה פר כסף, בצורה פר כסף היא פנומנלית. אני חושב שנתניה, במיוחד במקומות האלה שדיברתי עליהם קודם, במרכז הישן של העיר, היא בעלת פוטנציאל אדיר שעוד לא מוצא. המשקיעים עוד לא ממש גילו את העניין הזה, אולי מכיוון שפחות מינו בו, אולי מכיוון שפחות נעשתה שם עד היום, עבודת, נקרא לזה, עבודת קידום, התחדשויות עירוניות, אבל מה שקורה שם בשנה שנתיים האחרונות, זה שמופקדות שם תוכניות, ראש העיר שמה את ההתחדשות העירונית כפרויקט דגל, אף ראש עיר לא אוהב לראות מרכז עיר ישן, מוזנח, כמו שאמרתי, זאת עיר בת 90, יש שם בניינים בני 90, שלדעתי שם הפוטנציאל, ואם אני הייתי צריך להשקיע עכשיו כסף כמשקיע, הייתי משקיע אותו במרכזה הישן של העיר.
במרכז הישן, ומה לגבי הדרום, באמת, כאילו, אזור עיר ימים, קריית נורדו, נכון? זה בעצם נחשב דרום נתניה.
כן, אלה אזורים יפים מאוד, אבל שוב, אלה אזורים שאפשר לעשות בהם סיבוב של מיליון, מיליון וחצי, לא שאני מזלזל בסכום שכזה, אבל אלה יותר אזורים שכדאי, שבאים יותר לגור בהם, כי כמו שנאמר כאן קודם, אלה שכונות שמוקפות בערים, בשכונות אחרות טובות, ש... יכולות למשוך אותה למעלה, בהחלט גם פוטנציאל השקעה יפה מאוד, פחות מתאים למשקיע המצוי, כי משקיע המצוי לא קונה דירה ב3, 3.5 מיליון שקלים, הוא קונה במיליון, 1.5 מיליון, 1.8 מיליון, זה בדרך כלל מה שמשקיע המצוי שם, אבל מי שרוצה להשקיע בדירה, כמו שנאמר פה קודם, ב3, 3.5 מיליון, בהחלט יכול לעשות גם שם תשואה נאה מאוד.
מיקי, אני רואה אותך ככה לא לגמרי מסכים, מה דעתך?
לא, אני די מסכים לרוב הדברים שנאמרו. אני רואה גם את התנועה של היד השנייה, ובאמת השיח מול משקיעים. כשאנחנו יושבים איתם, אז אנחנו מצד אחד פסיכולוגים, יועצים, כלכלנים, חברים הכי טובים, ובאמת עוזרים לקבל איזשהם תובנות נכונות. בעולם הפינוי-בינוי, נתניה, אפשר למצוא הרבה דירות יד שנייה שמוגדרות לפינוי-בינוי, ובאיזשהו מקום, כל הדירות כמעט רוחבי, ברמת כל העיר, בין אם זה צפון, מרכז, דרום וכולי, שעובר התחדשות, אפשר למצוא בין איזה 1.5 ל-2 מיליון שקלים, זה בערך הדירות הישנות.
אבל זה תלוי באיזה שלב התחדשות זה, זאת אומרת, זה יכול כן, לקחת
ככל שהפרויקט
5
מתקרב,
שנים, וזה יכול לקחת כן, 15 שנה.
כן, אבל בוא נגיד שהלקוחות כבר נהיו אדישים לעניין הזה, אלא מה שחשוב להם יותר לראות זה שהפרויקט באמת הוגדר כפינוי-בינוי, והאם יש יזם שכבר מטפל בתהליך, וכמובן שככל שהזמן עובר והפרויקט מתקרב, אז גם המחירים עולים בהתאמה. יכול להגיד שאני מכיר פרויקטים שברמה של שנתיים, מדירות יד שנייה של 1.2 מיליון לרמה של 2 מיליון שקלים היום, נכון להיום, והפרויקט עוד לא עלה על הקרקע גם. ויש קונים, ואנשים באים ומבינים.
כי אין עצה.
לא, כי זה עסקה חכמה.
אוקיי.
כי אפשר לקרוא לזה עסקה חכמה, כי בסופו של דבר הם יודעים שאם הם קונים 70 מטר קיים או 90 מטר קיים, אז היום בתמורות של היום זה 12 מטר, אז הם מקמתים את זה, בין אם זה לקבל חזרה 4 חדרים בדירה הנכנסת, מה שנקרא, ויודעים בכמה נמכרות היום דירות 4 חדרים, אם זה 2.5 מיליון ל-3 מיליון, גם יש מקומות של יותר מ-3 מיליון, ואז כבר מקמתים את הדבר, זאת אומרת, ויש לך שכירות מיום הרכישה עד ליום הפינוי, ומיום הפינוי, עד ליום הקבלה, חזרה לפרויקט כדירה מוכנה, ואנשים מקמתים את הדברים האלה.
כן, אבל עדיין, אם זה לוקח 10 שנים, אז 10 שנים אתה צריך להתמודד עם דירה ישנה, עם סוחרים של דירה ישנה, עם תיקונים, עם החזקה.
בגדול נכון.
אבל עדיין צריך לזכור
כמשקיע
אפשר גם לפנות לעירייה. לא רק כמשקיע, בכלל, אפשר לפנות לעירייה ולבדוק באמת באיזה שלב נמצא הפרויקט, ולראות, לצוד במרכאות את הדירות שנמצאות בפרויקטים מתקדמים יותר, כמו הפרויקט של יובלים, שלב א' אמנם כבר נהרס והתחיל, אבל יש שלב ב', ואם אני לא טועה, יש גם שלב ג'.
לאפקט הזמן יש עלות.
בדיוק, ויש יזמים העניין. נוספים.
אז אם אתה מחפש משהו שהוא עם טווח זמן יותר קצר, אז אתה תשלם עוד, לא יודע, עוד 100, עוד 200, תעשה לעצמך את הקלקולציות, אבל בסופו של דבר זאת השקעה שהיא חכמה ונכונה ללונג רן.
אין ספק אגב שנמצאים שם באמת כל היזמים הגדולים, אם הזכרנו את יובלים, יש שם את אפריקה okay. ישראל, יש שם את שפיר, יש שם את אשדר, אם אני לא טועה.
כולם, כולם, אלמוגים, כולם, דימרי, קרדן, צמח אמר, כולם, כולם.
אם כולם
יובלים,
נמצאים
אזורים, ש... שיקון,
אם כולם
החברות.
נמצאים שם, המשמעות, נכון חיים, שבעצם יש פה באמת באמת פוטנציאל גדול, היזמים הרי בסופו של דבר לא עושים את זה לשם שמיים, הם בוחרים את היעדים בהם הם מתמקדים, ונתניה בהחלט על המפה בנושא הזה.
אני אגיד לך מה, נתניה אני חושב שהיא אחת, בוא נגיד, היא עיר שרון, אבל אני קורא לה סוג של גוש מרכז כבר, פחות או יותר, היא אולי אחת הערים האחרונות שנשארו בקידומת 2 במחיר למטר, זאת אומרת 20,000 ומשהו למטר, כשתל אביב כמובן אנחנו יודעים שמה שהיה פעם כבר דרום תל אביב הפך לסוג של מרכז, אז גם המספרים בהתאמה, בין 50,000 ל-60,000 שקל היום, מה שהיה פעם, זאת אומרת, עברנו אבולוציה ברמת המספרים למטר, ונתניה היא גם מרחוב, אז זה באמת מביא אלינו הרבה מאוד, בין אם זה משפחות, משפרי דיור, צמצמי דיור, תושבי חוץ, בקידומת של 20,000 ומשהו למטר, מאוד קשה למצוא היום בהרצליה, רמת שרון, תל אביב וכו, ולכן היא באמת מושכת אלינו, כי דירות 5 חדרים, אנחנו יודעים לקנות ב-3 מיליון שקלים, מה שבאזור מרכז עולה כמעט דאבל, אם לא יותר.
חד משמעית.
אז זה מושך אלינו המון. והמרחק בין נתניה לבין תל אביב, זה 15-20 דקות ללא פקקים, ועם הפקקים, אוקיי, זה כמעט שעה, אבל זה מה שסובל כמעט כל אזור
כן,
המרכז.
כן, אבל יש רכבת.
כן.
אז חיים, לפני שאני שואלת אותך על המחירים, אני רוצה ככה לתת קצת נתונים. לפי נתוני הלמ"ס, בסוף אוקטובר 2022, עמד המחיר הממוצע של דירה בנתניה על 2.4 מיליון שקלים, עלייה של 38% משנת 2020, שזה בהחלט עלייה מטורפת בשנתיים, עם שווי של 18,000 שקלים למטר, מה שהיה בשנת 2020. מקום שישי ברמה הארצית בערים הגדולות. לעומת זאת, בשכונות היקרות יותר, המחירים מגיעים גם כבר ל-27 ו-32 אלף שקל למטר.
גם 40.
בואו לקנות. התשואה להשקעה בנתניה בשנת 2022 ירדה ל-2% בלבד. כמובן שעליית המחירים יכולה להסביר את זה טוב, שהרי ככל שמחיר הדירה עולה, אז ושכר הדירה עולה בפחות, בקצב נמוך יותר, אז הרי המשמעות היא שיש ירידה בתשואה משכר דירה. אבל יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים כמשקיעים על תשואה, אנחנו לא מסתכלים רק על תשואת שכר דירה, אנחנו מסתכלים על התשואה המצטברת, שכוללת את ההשבחה העתידית, ובדיוק על זה אנחנו מדברים פה, שבעצם לנתניה יש עוד פוטנציאל להשבחה גדול ביותר. ואני רוצה באמת לעבור אליך חיים, ולשאול אותך, מה אתה חושב באמת על כל המחירים? האם זה הנושא שמושך עדיין לנתניה, או באמת זה שהיא מתקרבת לתל אביב והופכת להיות סוג של מרכז כבר?
אני דווקא חושב שעבר לקרבה לתל אביב, שהיא חשובה בפני עצמה, צריך לזכור שגם, כמו שאמרת קודם, נתניה מתפתחת כגוף עצמאי. יש לה אזורי תעשייה משלה, יש לה את חוף הים משלה, ובעצם היום מי שגר בנתניה, ואני ער לפזילה לכיוון תל אביב, לא כל כך צריך להגיע לתל אביב על בסיס יומיומי. סתם, אם נגיד אני עורך דין, שמי, רואה חשבון, שיש לו דירת 5 חדרים בעיר ימים, אני יכול פשוט לבוא ולעבוד בגיבורי ישראל, באיזה בניין יפה, ולהביא לשם את הלקוחות שלי, והכל בסדר. הגיחה לתל אביב, פעם או פעמיים בשבוע, לא אמורה מבחינתי לפחות, זאת אומרת, אמור לספק אותי, היכולת להגיע פעם או פעמיים בשבוע לתל אביב. לא הכל נמדד בקרבה לתל אביב, לדעתי, ומהמקום הזה אני דווקא סבור שמכיוון שנתניה הולכת ומתבססת, נקרא לזה בירת השרון ממש, דווקא זה גורם יותר לעליית מחירים מאשר הרצון כל הזמן להתקרב לתל אביב. אגב, יש עוד דברים כאלה בישראל, זה לא המקום לדבר עליהם, אבל פשוט כשעיר הולכת ומייצרת, נקרא לזה, אורח חיים עצמאים של עצמה לתושביה, זה מה שעושה את זה בעצם. ולכן לדעתי זו אחת הסיבות המרכזיות לעליית המחירים, שאגב לדעתי לא נעצרה בנתניה.
לא נעצרה. מיקי, מה עוד צפוי לנו בעיר, בתור מי שבאמת נמצא שם ומכיר אותה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שיעלה את קרנה ויביא אוכלוסיות חזקות, וגם עוד משקיעים, וגם משקיעים ישראלים, לא רק זרים לעיר?
מה עוד צפוי בעיר? אז קודם כל, כמו שחיים באמת אמר, אז העיר באמת משקיעה היום בכל מה שקשור לנושא המסחר, מוקדי בילוי, כל האזורי תעשייה שמתפתחים, תחנת הרכבת שהוקמה ספיר, ויש עוד איזשהו תחנה נוספת שמתכוונים להרים. מעבר לזה, יש עוד איזה שני דברים שלדעתי עוד יתרמו להשבחה. אחד, זה רצועת החוף, מלונות חוף פולג, ששם יש תב"ע למלונאות, שזה משהו שכרגע כבר יש איזשהו אחד שבביצוע.
אני בטוחה שגם לשם יש הרבה יזמים שכבר פוזלים ומסתכלים.
רצועת חוף מאוד יפה, אזור מאוד יפה ומעניין.
מרינה גם, נכון?
כן, אז זהו, יש גם דיבור על מרינה, שמעוניינים לעשות אותה באזור שנת 600 למטה, שגם כן אמור להביא איזשהו עניין ומוקדי בילוי, ואם זה מה שנקרא יחטות וסוציו-אקונומי שבא בהתאמה. יוסיף עוד איזשהו משהו ככה צבעוני לעיר. זה בהקשרים של מרינה, מלונאות, מעבר למסחר הסטנדרטי. מעבר לזה, היום אפשר לראות גם שרוב הפרויקטים היום שמאושרים במרכז העיר בעיקר, בין אם זה צפון מרכז העיר או דרום מרכז העיר, רובם מגיעים כבר עם טבעות של עירוב שימושים. זאת אומרת, החייאה של מרכז העיר, בין אם זה מסחר, משרדים ומשולב מגורים. אני חושב שכל הדברים האלה ביחד תורמים לחיים, להעלאת החיים בעיר.
שזה באמת מאוד חשוב, כל הנושא של המסחר, כי הוא פחות מפותח היה בנתניה, יש מסחר יותר ישן, באמת, כמו שאמרתי, בעיקר באזור הרצל, וכל עליית המסחר זה בעצם מאפשר, קודם כל, כולנו יודעים שהארנונה הרווחית היא אך ורק כן. ממסחר, זה נותן באמת לעירייה יותר כסף שתוכל לפתח את העיר. וגם ככה, חיים, בשנים האחרונות נתניה משנה את זהותה ואת המיתוג שלה, מבירת השרון לעיר הספורט אחר כך, ואז לריביירה של ישראל, ועדיין עיר היעלומים, אני חושבת, זה המיתוג הזכור ביותר. אבל עם כל הפוטנציאל הזה והמיתוג הזה, עדיין היא נעדרת פארק מדע או איזשהו אזור פארק עסקים מודרני. יש במכללה אמנם, אולי זה המקום גם לפתוח איזושהי אוניברסיטה שיכול לתרום למיתוג העירוני, אז מה אתה חושב, איך אתה חושב שבאמת אפשר להעלות את קרנה בנושא המסחר כדי, כמו שאמרת, שאנשים לא יצטרכו לצאת מהעיר ולהסתכל כל הזמן לתל אביב, אלא שהכל, כל הפסיליטיז יהיו בנתניה?
אני חושב שעתודות הקרקע המזרחיות, בחלקה מזרחי של העיר, שם בעצם תמון הפוטנציאל, כל חוף גיבורי ישראל, שם כל האזור ההוא, שם בעצם יש את האפשרות, אגב זה כבר התחיל, זה לא מדויק לומר שאין בנייני משרדים, זה לא מדויק, הם בהחלט בנייני משרדים נעים, הם אומנם לא מגדלים, ואני בהחלט סבור ש... בוא נגיד איזשהו פארק מגדלי כזה יפה, של איזה 3-4 מגדלי משרדים, יכול בהחלט להוסיף למיתוג.
זה בדרך.
נתה היוקרה. סליחה?
מיקי אומר שזה בדרך כבר, זה, יש
מעולה,
לזה
תב המושב. מעולה, אז כיוונתי לדעת גדולים, ומגדלים שכאלה, בין אם בחלק המזרחי, או אולי אפילו גם במרכזה של העיר המתחדשת, יכולים להסיף למיתוג. אני חושב שדווקא היה, זה לא אחד על חשבון השני, זה שבירת השרון או בירת הספורט, זה הכל ביחד, נתניה העיר שאוהבים, היא סוג של עיר קיץ, נופש כזו, סוג של אילת, אבל בתוך תל אביב, נכון. בתוך גוש דן, וזה סבבה, זה דווקא משהו שאני הייתי, לא הייתי ממהר לזנוח. אפשר להוסיף שכבה על שכבה, או לפעול בכמה חזיתות מיתוגיות, ואני דווקא רואה את הדברים האלה מוסיפים לעיר. אני, כמו שאמרתי קודם, מאוד מאמין בעיר הזו, וחושב שיש לה פוטנציאל אדיר. היא בהחלט אחת הערים שהייתי מהמר עליהם לשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, בהחלט כן.
מיקי, אמרת שזה כבר בדרך, זאת אומרת, זה תב המאושרת והכל קורה?
כן, יש גם אזור תעשייה פולג, בעצם שם אני יודע שהגדילו זכויות לגובה, במסגרת תב"עות כמובן. אזור תעשייה ישן, יש איזושהי תב"ע גדולה גם כן שאושרה, אני חושב שנה שנתיים אחורה. שם איזה פיסת קרקע מעניינת לקנדה ישראל למגדלים של משרדים ומסחר. זאת אומרת, בדיוק מה שחיים אמר, העירייה שמה על זה כבר את העין, והתחילה לפעול כבר לפני מספר שנים עם שינוי טבעות, כדי לעלות לגובה. אזור תעשייה פולג, גיבורי ישראל, גשר הארי, יש שם פרויקט גדול של שני מגדלים, כמו שחיים אומר, באמת סדרי גודל של 30 קומות.
אני חושבת שכל הדברים האלה באמת מאוד מוסיפים להשבחה של העיר, כי ברגע שיש לך את כל הדברים בתוך העיר, ואתה לא צריך לצאת החוצה ולחפש את העסוקה בחוץ, אז בהחלט המחירים מאמירים למעלה. אז בואו נחזור קצת באמת לצועה בעיר, לכל הנושא של סחירויות. אני יכולה להגיד ש... כיום מרבית הקונים בנתניה הם משפרי דיור, 39%, מול מספר משקיעים של כ-23%, שזה בעצם עולה בקנה אחד עם הממוצע הארצי. מחיר שכר דירה חודשי ממוצע עומד על כ-4,000 שקלים, שזה עלייה של כ-7% משנת 2020. ובשכונות החדשות והעיקרות, שכר הדירה עולה אפילו מעל 7,500 שקלים בממוצע. אז זה מוביל אותי באמת לשאול אותך, מיקי, לגבי המפרטים הטכניים, לגבי הפסיליטיז, לגבי הגימורים של כל אותן שכונות מתחדשות באזור של נתניה. זה רמה גבוהה, איך בדיוק הבנייה החדשה?
האם זה רמה גבוהה? טוב, תראי, היום... רוב היזמים נותנים למעשה כבר פחות או יותר את אותו מפרט, הלקוחות היום כבר יותר מפונקים, יותר יודעים מה הם רוצים, אף אחד היום כמעט כבר לא נותן מפרט בסיסי, 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 אלא נותנים מפרטים יפים, ממוצעים פלוס, שכמעט ואין לך מה באמת לנגוע ולשדריג.
הכל אגב בא גם עם חנייה, נכון?
כן, כן, כן. כל הפרויקטים מגיעים עם חנייה כמובן, בחלקם מגיע גם מחסן, חלקם לא. אם ניתן, אז נותנים. מרפסות, כמובן, וכולי, כל מה שקשור. היום מה שיותר מוכר זה האם יש לה פרויקט סיפור או לא. זאת אומרת, אם הבניין הוא עוד בניין או סלש מגדל, תראה, מאוד תלוי הסיפור שלו, ככה כמה הוא יצליח בנושא של המחירה, או אם יש לו איזשהו לוקיישן שהוא באמת מעניין, ואז הוא מוכר את עצמו לבד. זה הדברים שפחות או יותר המשקיעים מחפשים, שיהיה להם איזשהו סיפור מעניין, וגם המשפחות או מצמצמי הדיור, שפרי הדיור, לא משנה, אנחנו, מה שנקרא, מחפשים לגור במתחמים שהם קצת יותר מנוהלים, mm-hmm. שהכל קרוב אלינו, שאנחנו לא צריכים לזוז יותר מדי, לא בטוח להניע את האוטו, ולחפש...
שאיפה זה קיים? איפה אתה רואה את זה?
אני רואה את זה כמעט היום בכל פרויקט חדש שקם. כל, בין אם זה התחדשות עירונית, או פרויקט שבא מקרקע מסורתית, תכנון ובנייה. אז היזמים דואגים לשים איזה שהם פסיליטיז בה כחלק מהמתחם, כדי להקל על חיי הפנאי, אני קורא לזה, בין אם זה חדר כושר, או בין אם זה מועדון דיירים, עם עמדות של עבודה מהבית, WeWork היום קצת ברוח התקופה, קורונה עשתה קצת ככה, קצת שינויים, ורואים את זה גם בפרויקטים היום. אני יכול להגיד שאצלנו, לצורך העניין, בפרויקט של חברת יובלים, ימים הצעירה, שאנחנו ככה מלווים אותו ברחוב זלמן שניאור, כמו שאמרנו, שם באנו עם סיפור מאוד, לדעתי, מאוד יפה. זה התחיל כמחשבה ממקום של איך אנחנו מתמודדים עם פינוי-בינוי, אוכלוסייה עם תדמית מסוימת, ואיך אנחנו מכניסים בעצם סוציו-אקונומי גבוה, כי ערכי המחירה של הדירות היא בעצם במספרים שהם 3 מיליון ואולי גם צפונה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? מה שבעצם אנחנו עשינו, הלכנו למקום... יש לנו שלב א' בנוי משמונה בניינים. בסדר? בין אם זה 9 קומות, 18 ו-24. אנחנו הלכנו למקום שבעצם לקחנו כל חלל מהבניין, והפכנו אותם לרמה פרויקטלית. זאת אומרת, בבניין אחד יכול להיות חדר כושר, בשני יהיה חדר WeWork עבודה מהבית, בשלישי יהיה חדר חוגים פילאטיס יוגה.
שביחד משלימים בעצם.
כן, ועוד מספר חללים שונים, כשבעצם למעשה כדייר אתה תוכל להשתמש בכל הפסיליטיז הזה. אז ככה בעצם אנחנו מטפלים בנושא של חיי קהילה, מציפים ערך למתחם, מביאים איזשהו סיפור אחר. זה בא גם כתולדה באמת, אמרתי את הקורונה, היא השאירה גם דברים חיוביים. ובקורונה אנחנו זיהינו שאנשים חיפשו את האינטראקציה אחד עם השני, ולא להיות מנותקים, אלא כן להתערבב, כן להכיר את הדיירים שגרים לידך, אפילו באותו בניין שאתה אומר להם שלום בבוקר, וזהו ושם זה נגמר. אז מה שחשוב היום בעיקר זה באמת הסיפור, הפסיליטיז שאתה נותן. המפרטים די, אפשר להגיד, זה מאוד תלוי, אבל בגדול, אם זה לא איזשהו פרויקט יוקרה שהוא בהגדרה שלו יוקרה, אז המפרטים הם ברמה גבוהה כבר מראש. ואז כמעט אין איפה לגעת.
ומקודם אי אפשר באמת ברוח התקופה, התחלנו לדבר על זה, אבל לא לדבר על האפשרויות שנותנים באמת לרוכשים, כדי שיוכלו לעמוד בזה, כי הסביבת ריבית מאוד גבוהה, רק לפני שבוע העלו לנו את הריבית עוד פעם בחצי אחוז, פעם שמינית ברציפות, איזה כיף. בציניות, והריבית כבר עומדת על 4.25%. אז למעשה, יש פרויקטים, אתה אומר, גם בפרויקטים האלה, שנותנים את האופציה של 20-80, זאת אומרת, לשלם 20% עכשיו ברכישה, ואת כל ה-80%
לקראת
האכלוס. ובנוסף, אתה אומר שגם לפעמים אפשר שזה לא יהיה צמוד מדד תשומות הבנייה, שהוא גם היה מאוד גבוה בשנה וחצי האחרונות. יש את זה? זאת אומרת זה.
כן, ודאי. יזם שלא ער למצב השוק, ולא רגיש לסיטואציה הזו שכרגע, באמת, כמו שאת אומרת, ריביות גבוהות, ואנשים עושים חושבים, ויש להם את הוצאות המשק בית, וכמובן, הם גם צריכים לקנות דירה, אז הכל נכנס לחשבון. צריך לדעת ולנסות לעזור. זאת אומרת, לקוחות היום מחפשים סוג של ודאות, בתקופה של אי-ודאות. אז איך אתה מתמודד עם זה? רק באספקט המימוני. אני חושב שהתשובה בפעם הראשונה זה באמת אצל היזם, כמה שאפשר לנסות ולתת תנאים שיקלו על הפן של הרכישה, באמת באמצעות 20-80, ואם אפשר והפרויקט, ואפשר לחשב במה שנקרא את רמת הסיכון, אבל אם הפרויקט הוא לאכלוס של שנה, שנתיים, אז משהו שאפשר לתת לו באמת פטור ממדד, כי ניתן פחות או יותר לנסות ולשער ולקמת את זה. זה מהצד של היזם. כדאי ורצוי לנסות ולסייע ללקוחות, כדי ליצור מחירות. בפעם השנייה, אני חושב שהתשובות נמצאות גם אצל הבנקים. זאת אומרת, צריך לבוא גם מהבית שלהם, זאת אומרת, נושא היצירתיות של המימון. אז אם הכרנו מספר מסלולי משכנתאות עד עכשיו, אז צריך לבוא
שלושה בין... בדרך כלל.
כן, אז יש לנו את מרכיב הפריים, משתנה, קבועה, זה הדברים הבסיסיים שאנחנו מכירים, אבל אני חושב שהם צריכים להיות קצת יותר יצירתיים, כדי בעצם על אותו אחוז מימון או סך המימון, ליצור תזרים נמוך יותר. זאת אומרת, עלות שוטפת נמוכה לנושא המשכנתא, ואז בעצם ככה להקל. דרך אגב, אני חושב שזה אחת הסיבות גם לעליית המחירים בשוק בשנים האחרונות, כי הבנקים כן היו יצירתיים ונתנו לנו לקחת מימון יותר גדול על הדירות, על הרכישה. אז ככה שההכנסה של הלקוח לא בדיוק עלתה, אבל הבנק כן אפשר לקחת מימונים יותר גדולים באמצעות שינוי המסלולים. אז היום אנחנו נמצאים בתקופת ריבית גבוהה, אז עכשיו הם צריכים להיות עוד פעם יצירתיים.
כן, אני חושבת שלפעמים ליזמים יותר קל להיות יצירתיים מאשר לבנקים, הבנקים קצת, מעבר לזה שהם כפופים להוראות בנק ישראל, אבל קצת יותר בוקים, וגם עכשיו הם רואים בתקופה הזאת כתקופה עם סיכון יותר גבוה, ולכן עוד יותר דווקא מקשים. חיים, בעצם יש פה פער, אני חושבת, ברגע שנותנים יזם מאפשר לקנות 20-80, אני רואה בזה סוג של מתנה, כי אם בהנחה שמאמינים שמחירי הנדלן ימשיכו לעלות, ושהריביות באיזשהו שלב יתחילו לרדת, אז בעצם התקופה הזאת שמשלמים רק 20% מערך הדירה וה-80 לסוף, שומרים לסוף, אז בעצם גם המחירים ימשיכו לעלות ככה שהרווחת, גם הריביות יהיו יותר נמוכות, אז אם אתה משלם את הדירה, אז תקבל משכנתה טובה יותר. ואני חושבת שזה מה שיוצר את הפער בעצם בתקופה הזאת, לטובת רכישה של דירות חדשות מאשר יד שנייה, כי ביד שנייה אתה בעצם צריך לשלם את כל 100% עכשיו.
נכון, זו בעצם הנחה. אין דרך לעגל את הפינה הזו. כשיזם מוותר על הצמדה של 80% מהתשלום לאורך חיי הפרויקט, שזה בדרך כלל מניח סתם לשם הדוגמה שנתיים, הוא בעצם נותן הנחה מהמחיר שאולי הוא נותן בשוק רגיל, כמו שראינו נגיד לפני חצי שנה או שנה, הנחה כזו לא הייתה ניתנת. הדבר נובע בעיקר משום שכנראה ישנם יזמים, שהרי רוב היזמים לוקחים ליווי בנקאי, והליווי הבנקאי מחייב אותך לקצב מחירות מסוים, כי אתה צריך להחזיר כסף לבנק, לבסיס אותם מחירות. לכן היזמים נאלצים לפתות את הקונים, לבוא ולקנות את הדירות, גם אם זה ברווח נמוך יותר. מה שכן, היזמים, וגם אני סבור ככה, מבינים שזו איזושהי רגיעה זמנית. זאת אומרת, לכולם די ברור שברגע, או לפחות לי זה ברור, שברגע שהשוק יתאפס על עצמו מבחינת שיעור ריבית החדש שנקבע במשק, הוא יפסיק לקחת אוויר וירוץ קדימה שוב, ולכן בעצם לא קוראים לילד בשמו, אלא נותנים את זה בצורה, זאת אומרת, לא אומרים הנחה במחיר הדירה, אלא מציירים את זה כאילו, כאילו את זה איזושהי הטבה זמנית.
אבל זו הנחה מאוד מאוד משמעותית, כי אם נסתכל על מדד תשומות הבנייה בשנה וחצי האחרונות, שעלה ב-15%, מה?
נכון, מדובר על הנחה, זו הנחה שיכולה להגיע ל-10%, סדר גודל אפילו יותר.
אפילו ליותר. אז זו הנחה בהחלט מאוד 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 גבוהה, ואני חושבת באמת מה שציינת מקודם הוא סופר חשוב, כי עד לפני חצי שנה, שנה, זה היה שוק שבאמת עטו על דירות, היו התמחרויות אפילו איפה שלא היה תכנון כזה, דירות נמכרו במחירים יותר גבוהים ממה שהן פורסמו, מכיוון שאנשים סוג של רבו על הדירות, זה היה מטורף, ועכשיו התקופה היא באמת תקופה של, אני קוראת לזה תקופת מסע ומתן. יש לאנשים יכולת לעשות מסע ומתן.
עברנו משוק של מוכרים לשוק של קונים.
חד משמעית. ופה אני חושבת ההזדמנות בתקופה הזו, שעם כל זה שהריביות עולות והקושי לשלם יותר את המשכנתאות, יש פה הזדמנות מאוד גדולה לעשות מסע ומתן, ולקנות במחירים שפויים יותר. חיים, אם אנחנו כבר מדברים ככה על המחירים, השבחה, אתה אומר, בנתניה חד משמעית יש, יש מקום להשבחה רצינית עוד. מה לגבי המחירים? השוק ימשיך לדעתך לעלות? זה כמובן נבואה לשוטים, אבל אתה יודע, דעתך.
זה לא עניין של נבואה, זה עניין של אותי לימדו כשהייתי בכיתה ח' או ט', שאין עושים ניסויים בכימיה ובביולוגיה, שאם אתה לא משנה שום נתון במשוואה, אין שום סיבה שהתוצאה תשתנה. וכל עוד לא יעשו שום דבר אחר ממה שעשו עד היום, אז כלום לא ישתנה. וכל עוד הממשלה לא תגדיל עצה ולא תטפל ברמי ולא תייצר אילו תוכניות מסיביות להגדלת היצה, אז אין סיבה שהמחירים לא ימשיכו לעלות. אז יש כאלה שאומרים, רגע, מאיפה השוק ימשיך להביא כסף? הוא ימשיך להביא אותו מאיפה שהוא יביא אותו ב3-4 שנים האחרונות, בדיוק משם. וזה לא נגמר. אז נכון שיש משבר בהייטק, אז אוקיי, אז הדירות המאוד מאוד יוקרתיות לא ימחרו, אבל דירות של 3 מיליון שקל עדיין תימחרנה. ולכן בעצם מה שאני רוצה לומר זה שכל עוד הממשלה לא תעשה איזשהו צעד חריג מאוד באקלים שלו התרגלנו ב5 השנים האחרונות, לא יקרה כלום, והמחירים לדעתי ימשיכו לעלות.
כן, משום מה, כמו שתמיד אנחנו מדברים על זה, אף אחד לא נוגע בצד ההיצע, רק נוגעים כל הזמן בביקושים, מעלים מיסים, משנים, נותנים עוד כנסות, אבל אף אחד לא... מה זה?
ריבית זה לא כלי להוריד מחירים. ריבית זה לא כלי להוריד מחירים.
זה בהחלט
נכון. זה לא כלי מכיוון שריבית, ריבית משפיעה, לא רק על שוק הדיור, ריבית משפיעה על המזון שאת קונה, ועל הביגוד שאת צורכת, ועל הרבה דברים אחרים, ולכן היא כלי מוניטרי.
היא כלי להורדת אינפלציה, אבל היא לא...
נכון, אגב, אני לא בטוח, סליחה להתערבות, סליחה מכבוד הנגיד על ההתערבות, אבל הדעת, יעד האינפלציה שנקבע, הוא יעד אינפלציה מאוד מאוד ישן, והרצון להיצמד אליו, שבעצם בגלל זה הועלתה הריבית, הוא לא כל כך נכון לטעמי, כי אולי נכון היה להבין שעדיף להדכן את יעד האינפלציה במקום לנסות להיצמד ליעד שנקבע מלפני 15 שנה, זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה ברשותך להגיד עוד איזה מילה לגבי ריביות.
כן.
כולנו יודעים שיש את העניין הזה של, כמו שאמרת קודם, שהמשכנתא מתחלקת לשלושה אפיקים, כשאחד האפיקים המאוד פופולריים שהיו עוד לא מזמן, זה האפיק הצמוד לפריים.
נכון.
ועכשיו, מכיוון שהריבית הפריים עלתה, אז יכול שקיים איזשהו חשש אצל אנשים, שבדרך שהריבית פריים עולה, 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 אז אולי נכון לתמהל מחדש.
היא כבר על 5.75.
כן, ולקחת פחות פריים. אז אני רוצה רק להסב את תשומת לב המאזינים, דווקא איזשהו רעיון שהוא טיפה הפוך להיגיון הזה שאמרנו קודם, כי אולי זה הזמן לקחת המון המון ריבית פריים במשכנתא, כי אין עוד הרבה לאן לעלות, וכשריבית הפריים תרד בעוד 2-3 שנים, ייהנו אותם אלה שהם יכולים לקבל בריביות פריים מאוד אטרקטיביות, פריים פלוס 1 או פריים פלוס 1.5, כשהיום הפריים גבוה, אז באמת זה מגיע ל-6-7% בסך הכל, אבל כשהפריים ירד לרמתו הרגילה שהכרנו לפני...
השאלה אם זה ירד חזרה לדעתך לרמות של 1.66, כמו שהכרנו.
אני הייתי מציע למי שסובר לשקול את מה שאני אומר, להסתכל בלונג רן, שיסתכל על איך מתנהגת ריבית פריים על פני 10-15 שנה, ולא על מה שהיה לפני חצי שנה או שנה, ויגלה להפתעתו שאולי אנחנו נמצאים באיזושהי רמת C, שאולי דווקא זה הזמן לקחת את המשכנתא צמודת פריים.
כן. אגב, כשהפריים היה ברמות של 1.6, אז הריביות שנתנו במשכנתאות, זה היה פריים מינוס 0.9, מינוס 0.8, זאת אומרת, מי שלקח משכנתא, אני ביניהם, בתקופה הזאת בעצם שילם בסך הכל 0.8-0.9% בשנה, ועכשיו קפץ, גם מי שהיה ב-0, מינוס 0.89, קפץ ל-4.5. אבל חיים, מה שאתה אומר הוא בהחלט הגיוני, כי בסופו של דבר יש איזו מחזורתיות שהריבית עולה יורדת, ושם, ויכול להיות שזה יקרה. אבל עכשיו זה מאוד יקר, ומי שבאמת שינה איכשהו יצא ש... בנק ישראל אפשר שנייה לפני שהריבית עלתה, בטיימינג שיצא באמת גרוע בלי לדעת, אפשר לקחת 2/3 פריים, כל מי שלקח את 2/3 פריים, כי עד אותו זמן היה מותר מקסימום 1/3 פריים מהמשכנתא, מטעמים פרטרנליסטיים כדי לשמור על הלקוחות, ומי שבאמת הגדיל את מרכיב הפריים ל2/3, אכל אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית, והמשכנתא שלו עלתה במאות ולפעמים אפילו אלפי שקלים, זה תלוי מה גובה המשכנתא.
אכל אותה עכשיו.
כן, בשנים האלה.
אוקיי.
הערכה שלי שגם שהריבית תרד, אבל זה ייקח לפחות שנה וחצי, שנתיים.
מקווים.
אבל לא לוקחים משכנתה לשנה וחצי, שנתיים. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר.
נכון. זה נכון. טוב, אז בוא נחזור רגע לסיכום, נסכם את נושא הפוטנציאל ההשבחה בנתניה. פנינו לאן? חיים.
נתניה קדימה.
נתניה.
גם פנינו, קדימה, למעלה. אני דווקא, כמו שאמרתי לכל אורך השיחה שלנו כאן, רואה בנתניה חתרים עם הפוטנציאל הגדול ביותר, מכל הסיבות שמנינו. אני חושב שביחדת מקסימה, הצעת חוף נהדרת. אגב, גם מי שמחפש סופר יוקרה, אז גם סופר יוקרה יש בנתניה, יש מגדלים על רצועת החוף, שמחירי הדירות שם מרקי שחקים.
כל האזורים שדיברנו של דרום נתניה בעצם.
גם מרכז, חוף, צפון, אזור ניצה גם נהנה עכשיו מפרויקטים חדשים במספרים גבוהים של יוקרה. בלו ביי שגם כן בריגה עשה שם ובמספרים גבוהים.
נכון.
נת 600, עיר ימים, יש לנו מספרים של 40-50 אלף למטר.
כן,
אם אתה מחפש, אתה מוצא.
ויש להם גם קבוצת כדורגל, הכל טוב.
נתניה פורחת בעשור הזה.
קבוצת כדורגל מצליחה?
מצליחה, כן, כן.
אני מודה שבכדורגל אני פחות טובה. טוב, אז באמת יש, בוא נגיד אם אנחנו צריכים לסכם, יש הרבה מקום להשבחה עוד בנתניה, עם כל זה שהיא עלתה, כפי שאמרתי, ב-38% בשנתיים האחרונות, אבל צריך לזכור שבשנה האחרונה כל מדינת ישראל בממוצע עלתה ב-20%, ככה שזה, יש לה עדיין פוטנציאל השבחה, ומי שמסתכל על השקעות, בהחלט שווה להסתכל שם, וגם על הנושא של דיור חדש עם תשלומים של 20-80, 15-85, בלי הצמדה, אני חושבת שזה יכול להיות בהחלט סופר מעניין. טוב, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה לך, חיים מסילתי, השמאי, יושב ראש לשכת השמאים לשעבר עד לא מזמן, ולך מיקי כהן, בעלים של חברת קאסה. זה תמיד זורק אותי למי קאסה, סו קאסה. שמשווק יחידות רבות בנתניה, בין השאר גם את הפרויקט של יובלים שדיברנו עליו עכשיו. אני רוצה להודות לכם על כל הדברים שאמרתם, ותודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים. ניפגש שוב בפודקאסט הבא. להתראות.
תודה רבה גם לך.
להתראות, תודה רבה לכם.